ברשות ראש הישיבה הרב שרלו, ברשות מוריי ורבותיי, אנחנו פותחים היום את הלימוד של פרק תפילת השחר, פרק שעוסק בתפילות הקבע, וכדרכו של שיעור כללי שהיא שיעור פתיחה, המטרה היא להתבונן לתוך היסודות של השאלות שצפות תוך כדי הלימוד בתוך הפרק, ומצד אחד לייצר מסגרת שבה נציב את השאלות שנעסוק בהן, שאלות היסוד, וזה גם שולח זרועות לתוך חלקים שונים של הפרק, אבל בלי שום ניסיון למצות אותם, ובטח לא, איך שאומרים, לא לדרוך על האצבעות של השיעורים היומיים. כלומר, אני אתייחס תוך כדי הדברים לכל מיני גילויים, היבטים של היסודות שנעסוק בהן, שהם עולים בתוך סוגיות שונות, אבל אחרי זה, כשלמדת הסוגיות, גם אפשר לבדוק, אולי טעיתי, אולי זה לא שם. גם אפשר לבחון את הדברים בצורה יותר מעמיקה. אז מראש אני אומר, זה שיעור עם אופי קצת שונה אולי משיעור כללי שהיה מתמקד בנושא אחד. ומה שאני בעיקר מקווה שהשאלות שיצופו יהיו לא רק פתיחה לפרק, אלא פתיחה ללב. שכן השאלות שיעלו נוגעות לאושיות של תפילה, שזה ערוץ מרכזי של עבודת השם. שגם תלווה אתכם עם המשך החיים, כל החיים. בתור רב קהילה, אני יכול לומר, רוב העבודה שלי עם הקהילה, המפגש הוא בית כנסת, לא בית מדרש. והתפילות, הקבע, כפי שנראה, הם אתגר. אני מקווה שהלימוד יהווה גם איזו פתיחת לב להתפלל באופן מעמיק יותר, להרגיש התקשרות לקדוש ברוך הוא. בואו נתחיל קודם כל מהמבט לתוך הפרק, לתוך המשניות. בתוך המושג הזה תפילות קבע. כן, באופן ברור, המשנה עוסקת בפרקים רביעי חמישי, היא עוסקת בתפילות קבע, כשהקבע בא לידי ביטוי בשלושת התכונות של הקבע. מה הם שלושת תכונות הקבע? שיש זמן לתפילות, נקבע להם זמן, לתפילת שחר, השחר יש זמן, לתפילת המנחה יש זמן, נכון? תפילת הערב, טוב, אין לה קבע. מצוין. עוד נגיע אליה, כן? בתכונה שנייה של תפילות קבע. נוסח. כן, הפרק עוסק בנוסח, נכון? נכון, הולכים למשנה ג' יש 18, אין 18, גילינו בפרק עוד תפילות. נוסח, והדבר השלישי, שהאמת הוא כבר היה כלול בראשון, הוא הראשון, זה שבכלל יש מספר לתפילות. כלומר, תפילות קבע זה מסגרת של בו יהודי מצווה שלוש תפילות ביום, בבוקר, לקראת ערב, מנחה ובערב, שיש להם זמן קבוע, צריך להקפיד על הזמן, וגם יש מוסך קבוע. התוספתא, זיקתה למשניות של הפרק, היא פותחת בהערה הבאה, כשם שנתנה תורה קבע, לקריאת שמע, כך נתנו חכמים לתפילה. לא כתוב בתוספתא שצוטטה פה ממהדורת רב שאול ליברמן, כתב יד וינה, מה נתנו חכמים לתפילה? מי שהסתכל שם, אז בדפוס ראשון כתוב, נתנו חכמים קבע לתפילה. מילה קבע נוספה. בכתב יד הרפורט, וגם הרמב״ם שמצטט את התוספתא הזאת בספר המצוות, כתוב, נתנו חכמים זמן לתפילה. שזה אחת מתכונות הקבע. כמו שהתוספתא כאן בעצם מציבה בפנינו, בואו נסה להקשיב לה. מצד אחד ברור לה שהתפילות מהתורה זה לא תפילות קבע. נתנו חכמים לתפילה, קבע לתפילה, זמן לתפילה. כלומר, התפילות שאנחנו פוגשים אותן בפרק תפילת השחר, אלו תפילות שחכמים מעורבים בעיצוב ובגיבוש שלהם. והתוספתא גם יודעת להציע מה היה התבנית, הטמפלייט, המודל שחכמים שאבו ממנו את ההשראה, מהו המודל הזה? קריאת שמע. התורה נתנה קבע לקריאת שמע. מסכם? וכאן האמת שמי שמעיין במשניות ברכות, פרקים א' ב' ומשווה אותם לד' ה', הוא באמת רואה באופן שיטתי, כתב איזה דברים מאוד יפים, הרב אבי וולפיש, במאמרים שלו, בספר שלו על ברכות, אפשר לראות בעליל שממש יש תקבולות שלמות בין הפרקים מבחינת סדר יום דומה, שאלות דומות שמוצפות, מילים שחוזרות על עצמם אחת מול השנייה, אתם רוצים קצת, למדנו פרקים א' ב' ג', נכון? תעזרו לי, כן? תחילת פרק א' עוסק בזמני קריאת שמע, תחילת פרק ד' עוסק בזמני תפילה, נכון? תודה. בואו נמשיך, תחילת פרק ב', א', סליחה, נמשיך ועוסק בנוסח של ברכות קריאת שמע, נכון? פה עוסקים בנוסח של תפילה. פרק א' עוסק מה עושה אדם שהולך בדרך וצריך לקרוא קריאת שמע, ומה עוסק הפרק שלנו? אדם שהולך בדרך, הוא מתפלל. בואו נדלג רגע לתחילת פרק ה', תחילת פרק ב' מדבר על כוונה בקריאת שמע, ומה עוסקת תחילת פרק ה'? אין עומדים לפעול תוך כובד ראש, אפשר לראות בעליל שמה שהתוספת מתארת הוא אכן בא לידי ביטוי במשניות, שיש מצע של שאלות שנידונות בפרקים של קריאת שמע, הם חוזרים על עצמם בפרקי התפילה. מה אבל התוספת גם מציין את זה, שבעוד שלחלק מהשאלות האלה, לא לכולם, יש רקע מקראי פשוט, יש תורה שנתנה קבע, כלומר, יש לי פרשיות שמע, למדנו אותם, כן? והן לתאר, על בסיסם חכמים ידעו איך לתאר את קריאת שמע. כשאני בא לתפילות הקבע, מה אני מגלה? נתנו חכמים קבע לתפילה. זה לא בא על רקע איזושהי פרשייה ברורה, אלא חכמים אימצו את המודל של קריאת שמע, ואמרו, בוא, גם תפילה צריכה להיות ככה. מאליה מתעוררת שאלה פשוטה, והיא... מה באמת עומד מאחורי זה שהתורה נתנה קבע לקריאת שמע, והיא לא לתפילה, היא לא נתנה קבע. עוד לפני שנשאל, ולמה חכמים נתנו קבע? לפני כן, מה בין קריאת שמע ותפילה, שזו היא עם קבע, וזאת היא בלי קבע. האמת שרק לקרוא את הפרקים האלו, אני לא חוזר אחורה לתנך, תכף נעשה את זה, כן? אני, מתוך התקבולת, מה אני בעיקר שם לב? שאני רואה שקריאת שמע ותפילה הם אותו מודלים, ומה אני בעיקר שם לב? לא רק למה שדומה, אלא דווקא בגלל שזה דומה, למה אני בעיקר שם לב? למה ששונה. זה בעיקר. כן, לומדי דף יומי. שני סירי יום הכיפורים, אז הם צריכים להיות שווים במראה, בקומה ובדמים, נכון? הרב רוטנר מסביר נורא יפה, שאלו הם היו שונים בקומה או במראה, הייתי חושב שההבדל בין השם והזזל זה הקומה או הגובה, אבל דווקא בגלל שהם דומים, אז מה אני בעצם חייב לברר? את עומק ההבדל. בסדר? אז האמת שהמשניות זועקות, תראו, זה פלטפורמות דומות, כן? יש לשניהם זמן, יש לשניהם נוסח, יש לשניהם ברכות וכו' וכו', אבל ביסודו של דבר, המשניות גם זועקות את ההבדל הגדול. ההבדל הגדול הזה אנחנו יודעים מהו. בואו נלך למשנת הכוונה, כן? שהיא בעצם מתמצאת את הכל. בואו נזכר בכוונה בקריאת שמע. היה קורא בתורה, אז מה כתוב? והגיע שעת המקרא. אז אם כיוון ליבו יצא, לא כיוון ליבו לא יצא. כוונה זה סוג של כפתור שאפשר ללחוץ עליו, אופס, כיוונת. נכון? בואו נלך לתפילה. אין עודים להתפלל אלא מתוך כובד ראש. חסידים הראשונים היו שוהים שעה לפני התפילה. שימו לב, זה כוונה אחרת לגמרי. זה כובד ראש, זה כוונה שונה. בתמצית הדברים, זה שבקריאת שמע אני מכריז הכרזה, אני מקבל עליי עוד מלכות שמיים, אבל מה שקורה בתפילה זה משהו אחר לגמרי. אני עומד לפני המלך. בתפילה אני לא מדבר על היחס שלי למלך ועל הקשר שלי למלך, אלא תפילה, כל מהותה היא שאני עומד לפני המלך הוא מדבר אליו ישירות. כן, היטיב לתמצת את זה הרמב״ם, בהלכות תפילה, פרק ד', שם הרמב״ם כותב, מהי הכוונה שאדם מתפלל? שהוא עומד לפני המלך. אולי נאמר בצורה פשוטה, אפשר לעשות קבע להכרזות. אפשר לעשות קבע ולהגיד, בתחילת היום, בסוף היום, תגיד, השם הוא האלוקים, אבל האם אדם יכול לעמוד לפני המלך... עמדתם פעם לפני המלך? תגידו לי. הגעתם פעם למנהל בבית ספר? למגל? אני הגעתי פעם אחת, היה לי משפט, כן?
שטויות, אולי לי משפט. המחת פעם הזמין אותי, לא. כאילו, יש קבע לדבר כזה שאתה עומד לפני המלך. זה באמת דבר לא כל כך פשוט. והאמת שכבר מי שלומד את המשניות, הוא לא צריך עכשיו, עוד לפני שהוא חוזר אחורה, הוא רואה את המתח הזה, שהאם קבע באמת מתאים לתפילה, זה מתח שלא נמצא בפרקים של קריאת שמע. בקריאת שמע, כלל לא, אני בית הלל לרגע, מה בית הלל אומרים? כל אדם קורא? כדרכו. בתוך היום-יום, בתוך החולין, אתה יכול לקרוא קריאת שמע. אולי אפילו זה הכי טוב, כן? אבל בואו נראה את המתח, קצת בפרק ד', פשוט לקרוא את המשניות. גם פה אני אומר מי שקרא את הצהרה בביבול, יש לי קצת הדברים מאוד מאוד ברורים ובהירים. המבנה של פרק ד' לא נראה כל כך מובן באיזושהי צורה, יש בו איזה שהן קפיצות. למשל, יש לכם את המשניות לפניכם? לא שמתי את זה בדף, כי שמחתי עליכם שיש לכם, כן? אז המשנה הראשונה פותחת באופן ברור בתפילות קבע בזמן ובמניין של התפילות. והמשנה הבאה, תמתיך את זה, זה משנה ג' שמדברת על הנוסח של התפילה. מה עושה שם באמצע התפילה? רבי נחוניה בן הקנה, שהיה מתפלל בכניסתו לבית מדרש וביציאתו, תפילה קצרה. תפילה קצרה, זה בפרק הזה באופן ברור, זה תפילה שהיא לא תפילת קבע. היא תופיע עוד פעם בהמשך, כשאדם הולך בדרך, אז איך הוא מתפלל? תפילה קצרה. מה היא עושה פה באמצע? מה דעתכם? לא מרגישים את הקפיצה? אחרי המשנה של הנוסח, פתאום הלכו למהלך במקום סכנה. חזרו למוסף. יש פה איזה קפיצה שדומני שהיא בעצם מציפה בפנינו מתח שקיים. האמת, מתח פנימי במושג תפילות קבע, שהוא עומד לכאורה מול מושג אחר, שמופיע במשנה, שהיא האמת ההגדרה יותר פשוטה של תפילה, מול קבע. איזה מילה מופיעה במשניות של הפרק? איזה מילה? תחנונים. תודה. תחנונים. תפילות קבע זה אדם שאמרו לו מתי להגיד, מה להגיד, איך להגיד, או לא הכנסתי פה, שיש גם כל מיני תנוחות בתפילת העמידה. צריך לדעת איך לעמוד, מתי הולכים קדימה, אחורה. זה משהו מבוים. זה משהו שאמרו לך איך לעשות אותו. אבל מול זה עומדת התפילה כפעולה של תחנונים, שעיקרה, עיקר התחנונים, הוא ההפך הגמור מקבע, הוא לא תמלא את הפקודה, איך שאמרו לך, תתפלל, איך שעיצבו אותך, איך שאמרו לך, שזה יפקע ממעמקי הלב, או בלשון רבי אליעזר שעושה הפגנה נגד תפילות הקבע, העושה תפילתו קבע, אין תפילתו תחנונים. ויש משהו כנראה בפרק הזה שמשייט, מצד אחד הוא מנחיח את הקבע בעולמנו, נסה להבין במהלך השיעור מה עומק החשיבות של קבע, אבל מצד שני הוא כל הזמן זועק שהקבע לא ישתלט על החיים, אלא שבצד הקבע יהיה כל הזמן תנועה של תחנונים. אז באמצע הדיון על תפילות הקבע, קוראים לי מניין וזמן ונוסח, יכניסו לי משנה שבו אדם מתפלל מה? תפילה קצרה שהיום קוראים לה תפילה קצרה. איך קוראים לזה היום? תפילה אישית. לא יכול להסיר, הייתי במסיבת סידור של נכדים שלי, יש לנו נכדים תורמים, אז קיבלנו 2-for-1, כן? היינו במסיבה. לא הזמינו אף סבא וסבתא, אבל שני ילדים, יש להם 4 כרטיסים, אז גם אותנו הזמינו. כדאי לסבא וסבתא, לילדים זה טוב שסבא וסבתא באים למסיבת סידור. וכל מה שאמרו לילדים היה תפילות אישיות. הכל היה תפילות אישיות, ברסלב ניתחו, אין מה להגיד. אז אני אספר בעניין הזה שיש לי אחיין, הוא נין של אמא שלי, הוא אחיין שלי, אבל הוא בגיל של הנכדים שלי, בסדר? שהוא קיבל סידור גם כן, והקחו אותם לכותל, בבית ספר אחר, ובסוף התפילה וזה, אמרו לה, עכשיו כל אחד לוקח פתק, כותב בקשה אישית ושם בכותל. אמא שלי הייתה איתו עם הנכד החמוד הזה, היא אמרה לו, אצלנו לא עושים ככה. מה אתה חושב, תכתוב פתקים לקדוש ברוך הוא? מה? אז היא אמרה לו, יש תפילות קבע, ובתוכם אתה יכול לבקש. אז היא פתחה את הסידור, אמרה לו, בוא נקרא ביחד שמה קולנו, ובתוך שמה קולנו אתה עכשיו יכול לבקש, אתה רואה איזה מתח בין קבע ותחנונים, כן? כלומר, התחנונים של רב נחמן, אני אומר, הם כבשו את העולם, ואנחנו הולכים להתעדל עם קבע, אתם יודעים למה? כי זה מה שעושים כל יום, שלוש פעמים ביום קבע. אבל הפרק מביא את המתח בין הקבע והתחנונים, הוא כאילו מעודד, אם אפשר לומר את זה, הוא מעודד איזושהי תנועה שמתרחשת בתוך המתפלל. שהמתפלל יאחז בקבע, אבל יזכיר לעצמו שיש תפילה קצרה שקורה לך משהו בחיים. כשאתה בא לבית מדרש, כשאתה יוצא מבית מדרש, אתה הולך לחוות חוויה, תבקש עליה, תודה עליה. כשאתה הולך בדרך, יש גם סוג של תפילה. כמעט הייתי אומר שתפילות קבע כמעט זה אוקסימירון. כי הקבע הוא אנטי התחנונים, אבל חכמים בחרו בקבע. וכשאנחנו חוזרים לתוספתא, שבואו נפליג קצת אחורה לתנ"ך ונחדד קצת השאלות. כן, התוספתא אומרת בפה מלא, התורה לא נתנה קבע לתפילה. זה מה שהיא אומרת. אנחנו ננסה להבין מה קרה לחכמים שכן נתנו, אבל לא נתנו. אבל לקריאת שמע אפשר לתת קבע. זה מתאים לקריאת שמע קבע. כל הרעיון, אתה תתחיל את היום, תגיד, קבר מלכות שמיים ותסיים אותו ככה. לתפילה, הקבע לא מתאים, ובאמת שאנחנו חוזרים אחורה לתנ"ך, לתורה, ואנחנו שואלים, באמת, האם יש פרשייה שמצווה להתפלל? אז אני בכוונה ודאי לא כתבתי כלום. בסדר? אני סומך עליכם שפתחתם תנ"ך, תגידו לי מה הרקע בתנ"ך לתפילות. תעזרו לי להגדיר את זה, לחדד את זה. יש תפילה בתנ"ך? יש. תסביר מה הכוונה אתכם, נדע. מה הכוונה? יש תפילות בתנ"ך. בוא נגדיר את זה. התנ"ך מלא באנשים שמתפללים, אבל הוא לא מצווה בשום מקום, ברור, להתפלל. זה נכון? אוקיי, זה מוסכם על כולם? לא, הרב תמיר לא מסכים. אתה רוצה את המיקרופון? אני מרגיש לא בנוח, זה המקום שלך, לא שלי. טוב, אנחנו ננסה לבדוק אם זה נכון, אוקיי?
לא, אני מסכים שמלא בתפילות ספונטניות. אבל יש הרבה.
ורק התחלתי את התנ"ך, אבל בסדר, אני מוכן שהרב יגיד.
אבל אתה אומר שאין נורא להתפלל. יש שני מקומות סמוכים שצריך להתלבט בתפילה, מהמעמד שלהם, וזה נקרא ביקורים, השאלה אם יש לו מעמד של תפילה.
מצוין.
אבל עוד יותר מזה, וידוי מסוים. ממש תפילה.
בעצם השאלה היא, למה הכוונה תפילה, אם אני רוצה לשאול, האם יש בתנ"ך תפילות? אבל בוא נגיד ככה, גם אם יש ביקורים ובידוי מעשר, ונחליט שזו תפילה, אם יש בתנ"ך ציווי להתפלל כל יום, אם יש בתנ"ך ציווי, בתורה, ציווי להתפלל שלוש פעמים ביום פעם, ודאי שלא. גם לדברי הרב תמיר זה ככה. עכשיו, האמת היא שתפילה בזה שייכת בקבוצה של עוד מצוות כאלו, כן.
זאת אומרת, ציווי לא, אבל תיקון של פעולות כאלה.
מעולה, מעולה. והאמת שיש בעוד מצוות, שננסה לחפש את המחנה המשותף שלהם, ועוד מצוות שהתורה, שהתנ"ך מתאר, לא רק תורה, אני מדגיש תנ"ך, התנ"ך מתאר אנשים שעושים את הפעולה הזאת, אבל גם ביחס אליהם קשה למצוא ציווי ברור לעשות את זה. יש לכם רעיונות על עוד מצוות כאלו? משהו שאני... אבילות. התנ"ך מלא אנשים שמקבלים. כן או לא? כן, מלא. האם יש איזשהו ציווי ברור שנפטר לך קרוב משפחה תתאבל? גם הרב תמיר יסכים. אין ציווי ברור כזה. בוא אני אביא לכם עוד דוגמה. תשובה. התנ"ך מלא בתיאור של אנשים שחוזרים לתשובה? כן, נכון? האם יש איזשהו ציווי ברור שאומר, תחזור בתשובה? בטח כולכם מכירים את הפלפונים ברמב״ם, עם המצווה להתבדות, תחזור בתשובה. אתם חושבים שיש עוד כאלו? יש הרבה דברים שהתנ"ך לא מצווה, התורה לא מצווה, אבל אנשים עושים אותם. כן? עכשיו, שאלה שכדאי לשאול על כל המסגרת הכוללת, זה מה פשר התופעה הזאת שזה מתואר, אבל שלא מצווים. אז אני אומר, בוא נראה לפי הזמן, איך אנחנו מתקדמים, עד כמה כדאי להעמיק בדוגמאות האלו, כי זה יבוא על חשבון דברים אחרים. אבל אני רק אומר, אם התנ"ך מתאר אנשים שעושים את זה, מה קודם כל לומר לעצמנו? שזה כנראה תופעה שהיא מהותית, לטבע האדם ולקיום האנושי. אני מדבר על אבלות. אדם מתאבל כי יש לו קשר זיקה לאדם שהסתלק לבית עולמו, והפעולה הזאת היא פעולה שבאה מתורמות הנפש. אני לא מזכיר שלא הבנתי את זה עד שלא הייתי אבל בעצמי. הטלטלה הזאת שאבא נפטר, מה זה עושה לך? אני עכשיו מלווה איזו משפחה שמשלושים על אבא שלהם, והם כל הזמן מתקשרים עליהם מה צריך לעשות. כאילו הם רגילים להוראות, מה עושים בשלושים? אמרתי להם, האמת? אין שום הלכה מחייבת, מה עושים בשלושים? נשאר לכם מקום לעצמכם, הם לא רגילים לחשיבה הזאת, אבל אנשים מתאבלים לעצמכם. תשובה. תשובה היא התעוררות של רגשות חרטה, בוא נדבר על לא וידוי, אלא בוקר דיברו ולגעת ברוח, תראו איך זה נוגע אחד בשני, לגעת בנפש, כן? כלומר, אדם שרוצה לבקש סליחה, אפשר כמו הילדים, זוכרים את עצמכם ילדים? פגעתם למישהו ואז אמרתם, סולח, 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 העבירה עליך, אתם זוכרים את זה? בטח, גם אני עשיתי את זה, כן? זה לא לבקש סליחה, זה לא לחזור בתשובה, בסדר? סולח, סולח, מה פתאום, נכון? אבל אדם שבאמת מתחרט, זה תהליך נפשי, זה משהו שקורה לבני אדם. בני אדם חושבים על מה הם עשו, איך הם חיו, בני אדם עוברים תהליכים. אני רוצה להגיד לכם משפט שאני אנסה לברר אותו. גם תפילה, התפילה שנמצאת בתורה, לא יודע על ביטוי מעשר וביקורים, אבל התפילות המובהקות של המתפללים, אלו תפילות טבעיות מתפרצות שלא מצווים עליהן, הן פשוט פורצות מתורמות הנפש. וזה בגלל שאני מסתכל בתפילה שמתוארת על ידי רוב הגיבורים התנכיים שלנו, סליחה לביטוי, הם מתפללים מתי? לא כי הגיע שלוש ברבע ומתפללים מנחה, אלא באילו נסיבות הם מתפללים, וגם מה תוכן התפילה שלהם? בעצרה. אני מתחיל בתיאור, מי ראשון המתפללים? כמו לרב כהן היה פה, הזכיר את זה. זה לא קשה לזכור מלמון. נו, מי ראשון המתפללים? טוב, חוזר לשאלה, מה נקרא להתפלל? הרב צודק, האם קין מתפלל? יש לי שאלה. האם קין אמר, גדול, אדוני, מנסור, כאילו, מה עשית לי? הוא התפלל? אפשר לעשות את זה דיון ולגב ברוך? אני חושב שלא, אבל אפשר. אני נוטה לחשוב שראשון המתפללים, הוא אברהם אבינו עליו השלום. שאברהם אבינו, נפגוש את זה תכף בגמרא, אברהם אבינו מתפלל לזום, אברהם אבינו שוטח לפני הקדוש ברוך הוא מדבר אליו, השופט כל הארץ לא יעשה משפט, מה, תערוג אותם. הקדוש ברוך הוא נותן לו תור של מתפלל. הוא הראשון שהקדוש ברוך הוא אומר למישהו, דע לך שהוא מתפלל, הוא יודע להתפלל. איפה זה קורה הסיפור הזה? וגם כדאי לראות את הכרטיס ביקור של המתפלל בתורה. מה הכרטיס ביקור שלו? אנחנו נמצאים פה בבראשית פרק כף. שאבי מלך בצרה צרועה, ומה מופיע שם? הקדוש ברוך הוא אומר לאבי מלך, הוא אומר, והתפלל בעדך, הנה, ואתה אשב אשת האיש, כי נביאו, והתפלל בעדך, וחיה. והתפלל אברהם אל האלוהים, והיפה אלוהים את אבי מלך ואת אשתו ועמותיו והילדו, ושימו לב פה לעוד לתכונה בולדת של תפילה, כל המתפלל לחברו נענה תחילה, אברהם מתפלל על אחרים. אתם יודעים מה קורה לו בעקדה? הוא שותק, לא מתפלל. הוא מקיים מה שהקדוש ברוך הוא אמר לו, אבל הוא מתפלל על אחרים, אבל אברהם מתואר כמתפלל, והקדוש ברוך הוא שומע פה לתפילתו. זה קשור מאוד לגעת ברוח שהיה הבוקר, כי המקור שהמוחה לא יהיה אכזרי, לומדים אותו מאברהם אבינו מהפסוק הזה. אברהם אבינו היה יכול להגיד, מגיע לו לאבי מלך, אני לא רוצה שהקדוש ברוך הוא ירפא אותו. מה אברהם אבינו עושה? הוא סולח לו בעצם, והתפלל לו, ככה מביא במשנה בבבא קמא, והתפלל אברהם אל האלוהים, ושימו לב מה כרטיס ביקור, ואני לא אעריך בזה, ומה כרטיס הביקור? כי נביאו. המתפללים הגדולים הם הנביאים. מי עוד מתפלל? יצחק מתפלל? איפה? נבקר, ויקר יצחק להשם הנוח החישתו, כי הקרה היא. יעקב מתפלל? כן. וידר יעקב נדר למור, יהיה אלוהים ממדי, ושמרני בדרך הזה, ונתנו לכם לאכול. זו תפילה. מי גדול המתפללים בתורה, או בכלל בתנך? גדול המתפללים? גדול הנביאים, נכון? אדון הנביאים, משה רבינו עליו השלום. הוא מתפלל בחטא העגל, הוא מתפלל על אחותו, אל נערפן עלה, הוא מתפלל בחטא המרגלים. לא יכול להתאפק, אבל בשני הפעמים האלה הוא מתפלל על עם ישראל, הציעו לו שאני אמחה אותם ואתה תקבל, אני אבנה עם חדש ממך, ומה משה עושה במקום זה? הוא מתפלל. כי כמה ציני כוח היה צריך להיות ולחשוב שמשה נתנסה על הדת השם, זה ציניות. זה בן אדם שמסר את נפשו על עם ישראל בתפילות, הוא מתפלל פעם אחת על עצמו והתחנן אל השם, ואז מה קורה לתפילה שלו? לא מתקבלת. טוב, זה פעם אחר, אבל אדון הנביאים הוא גדול המתפללים. אני הולך להמשך התנ"ך, יש עוד מתפללים? אז אני אנסה לבאר את הדבר הזה. אני אנסה לבאר את זה מיד. אני רק קורא עוד, אז יש עוד ועוד תפילות מקראיות, תעזרו לי, כן? חנה, מתי חנה מתפללת? שימר את נפש. מה זה? העבד של אברהם יודע להתפלל, מצוין. חנה מתפללת שימר את נפש. חזקיהו מתפלל כשהוא חולה. תסתכלו בתפילת שלמה במלכים א' ח' ששלמה מתאר לאילו נסיבות יבואו להתפלל. הנסיבות הן רעב, דבר, חרב. התפילה, כלומר הסיפור הגדול, כשאני הולך אחורה, זה לא אם יש ציווי להתפלל. הסיפור הגדול הוא שהתפילה שמתוארת בתנ"ך, שאני רוצה לחדד את זה וגם להתייחס לשאלת הרב תמיר, היא שהיא מתארת עצם תופעה אחרת של תפילה. היא מתארת תפילה בעת צרה. מי שהתאים להבין את זה, זה רבינו הגדול, הרמב"ן, בטח הגעתם להשגות שלו בספר המצוות. הרמב"ן אומר, תפילה בעת צרה, זה דאורייתא, תכף נראה מה דאורייתא שם. הרמב"ן, זה דאורייתא, כי מדובר, כן, מי פה רוצה לשאול?
כן,
מצוין, מצוין, מצוין. בואו נשים לב שמה שאני מתאר פה, ורוצה להעמיק את התיאור, בסדר? נחזור אליך. יש בתנ"ך גם מודל אחר. כדאי לשים לב, רק בעקבות השאלה של אריאל, נכון? לשים לב, דניאל בפרק ו' מתפלל שלוש פעמים ביום נגד ירושלים. ואיפה דניאל נמצא? הוא בגולה, הוא כבר היינו בית מקדש. כלומר, הרעיון של קבע הוא, לפי מיטב הבנתי, המקום הכי בולט הוא דניאל, בהקשר של היעדר קשר לקדוש ברוך הוא דרך המקדש. זה כמעט אומר שזה קשור התפילות קשורות במקדש. תמידים, משהו מהסוג הזה, זה נכון מאוד, אבל רוב המכריע של המתפללים המקראיים, הם מתפללים בעת צרה, והתפילה הזאת היא תפילה של פנומנולוגית, כלומר, כתופעה היא לא תפילת קבע, היא נובעת ממעמקי הלב. היא כוללת בתוכה את היסוד הכי חשוב של תפילה, שהאדם מתפלל באופן טבעי. אני חוזר, זה טבעי להעביר תשובה, זה טבעי להתאבל, זה טבעי להתאבל כשרע לך, כבר ביטו את זה היטב כותבי ההיסטוריה, כשמה הם אמרו מלחמת העולם הראשונה, כן? There are no atheists in the foxholes. כן את הביטוי הזה? אין אתאיסטים בשוחות. כן, מלחמת העולם הראשונה הייתה מלחמת שוחות. מה הכוונה? הם לא עשו קרבות ארבע שנים, אלא היה קצת קרבות, ייצבו קווים, וכל יום מישהו היה מרים את הרועה, יורה קצת לצד השני. לא ידעת? מה לא ידעת? מי יחיה מי ימות? לא ידעת באיזה עמדה יראו? לא היה היגיון, לא היה רצף. אנחנו כבני אדם אוהבים להבין את השיטה, איך זה עובד. אף אחד לא הבין כלום. פעם אמרתי את זה בישיבה בוטניאל, בשיעור, אז אמרו לי תלמידים שהוא בחיל הים. יש לנו חיל הים? נו, אמרו לי גם אין הטייסים בים. אתה מסכים? למה אין הטייסים בים? כי אין לך שיטה. הגלים יכולים לגבור עליך. גם הטיטניק טבע בים, זה נכון, דביר? כן, זה נכון. אוקיי? אני לא ראיתי אתאיסטים ליד חדר ניתוח, לא ראיתי. אנשים מתפללים באופן טבעי שם, לא, זה טבעי. מתחת הרב מידן מספר לנו על קרבות במלחמת יום כיפור, שאחד מהקצינים שלא שומרי תורה לא ידע להתפלל, ולכן זה קרב נורא ברמת הגולן, הוא אמר לו, הרב, אני רוצה להגיד ברכת הגואל, הוא רצה להתפלל, הבעיה היא תרומה קרה לרב מידן. הוא רצה להגיד ברכת הגואל, הכוונה כמובן ברכת הגומל, ושם תשמעו את הבעיה שהייתה לרב מידן, לא היה מניין. והרב מידן יודע את תפילות הקבע, הגומל צריך מניין. והוא תיאר לנו איך זה מייסר אותו עד היום, שהוא ניסה לשכנע אותו להגיד שמע ישראל, להגיד משהו אחר, ובסוף הוא לא הסכים ללמד אותו בהכרת הגומל, כי זה לא עונה לכללים, ולמחרת הקצין הזה נהרג בקרבות. ועד היום הרב מידן לא יודע, הוא פעל כשורה, אבל יש התעוררות, השתוקקות של הנפש, בלשון הנציב, דברים כל כך מופלאים, בעמק דבר, בדברים, פרק א', פסוק מ"ה, כותב הנציב, שני אופני תפילות הם המתקבלים לפני השם. אחד, מי שאינו יכול לסדר תפילתו בלשון צח, כמדבר לפני המלך, אבל מקום מקום, כיוון שצועק מנהמת הלב במרירות, הקדוש ברוך הוא שומע תפילתו. מי שרוצה לראות ביטוי ל... תראה קצת ברסלב גם את זה, לפקס, הרבית אמר, תראה מה זה. בעמק דבר, בשמות ב', אז הישמע אלוקים את נעקתם, והיצפו בני ישראל השם מן העבודה, קודם הנציב, שלא היו מלומדים עדיין לתפילה בלשון צח ושפיחת שיח, שיהיה ראוי להתקבל מצד עצם התפילה, אלא היו אנשים פשוטים ומגושמים כבעלי עבודה קשה, ואם כן, הייתה התפילה להשם רק בכל צעקה, אוי ואבוי, השם אלוקי אבותינו. זה שהם התפללו. הם צעקו מתרומות הלב, לא ידעו איך מתפללים, לא ידעו מה להגיד, כן? זו התפילה שמתוארת הרבה מאוד על ידי הזכויות המקראיות. זו תפילה טבעית שמתפרצת בממקי הלב. מה שהיא באמת יש לה, סבי הרב זל, היה מאוד מוהב בתפילה הזאת. שאיך חזל קוראים לתפילה הזאת? יכולים לעזור לי? אמרתי קצת הגמרות. איך חזל קוראים לתפילה הזאת? רחמי. כך זה מה שחזל קוראים לתפילה הזאת. הרב היה מדבר, סליחה על האנגלית, שהתנאי הכי חשוב לתפילה זה להרגיש תלות. להרגיש שאני צריך להיות קשור בריבונו של עולם. באנגלית שלו, I have to feel vulnerable, שברירי. מילה שהוא מאוד אהב זה vulnerability. שבריריות, שאדם ירגיש חולשה. הסיבה של האדם המודרני קשה להתפלל, כי הוא לא מרגיש נורא חלש. אולי הקורונה קצת עשתה לנו סדר במחשבות, אבל ניצחנו את הקורונה. היום הייתי ברכבת בלי מסכה, איזה כמה אוויר היה. בסדר, לא, אבל התנאי הכי חשוב להתפלל זה להרגיש שאין לך שליטה על המצב, שאתה חלשלוש, שאתה לא יכול. ואז אתה דתי באופן טבעי, כמו כל מי שקורא, יקרא את כתביו של סבי הרב סולובייצ'יק, שהמיר את האמונה בקוגיטו, כן? את הקרדו בקוגיטו, כן? ואני מאמין, אני חושב, אני קיים, אז מה היה לרב? אני מאמין, אני קיים. הוא באמת האמין שאנשים באופן טבעי, הם רק ירגישו את האמת על החיים. ואני מה האמת על החיים? אנחנו יום אחד כאן, יום אחד בקבר, חלשי. הם היו מיד חושבים על, 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 על השב אחד שנכין את הכל. והיו חיים חיי באהבת, אבל אנחנו רובנו לא שם, אבל זאת התפילה של תוארת. הרב תמיר שואל, מה הקשר לנבואה? אז אני רק אזכיר באופן קצר, אולי זה יעלה רק הלימוד, גם לרבי יהודה בן נון יש מאמר נפלא על הנושא הזה, הוא קורא לה נבואת התפילה. הוא עומד שם על הניגוד העמוק שחכמים מצאו בין אברהם לנוח, שנוח איש צדיק תמיד היה בדורותיו. הרבי יהודה עומד על כך, שזה לא שאברהם אבינו היה גרויסה צדיק צדיק גדול, ונוח היה קליין צדיק צדיק קטן, אלא נוח היה צדיק, ומה אברהם היה? הוא היה נביא. והדבר הזה גם נכון בניגוד הברור בין נוח למשה. יש תגבולות ברורות בין הדמויות האלה. כשנוח עומד לפני מבול, אז אומרים לו, תיכנס אל התיבה, אז מה עושה נוח? נכנס לתיבה וסוגר את הדלת. לא אכפת לו מבני דורו. כשאברהם עומד מול מבול, איזה מבול הוא עומד? סדום. הוא מתפלל עליהם. וכשמשה, שהיה בתיבה גם כן, נכון? משה בתיבה. כמה ימים היה משה בהר כמו המבול? כמה ימים? 40 יום ו-40 לילה. וכשהקדוש ברוך הוא אומר, זה ביטויים, יש תקבולות, בין שמות למד ב' ללשון המדבר. הרף ממני והשמידם. אז משה רבינו מקבל אותה הצעה כמו נוח. מה הצעה שהוא מקבל? עשה אותך לגוי גדול. על משה הנביא ואברהם הנביא, מה הם עושים? הם מתפללים והם מצילים את בני דורם. וזה בגלל שהצדיק, כן, הצדיק כתוב בפרווה, והוא דואג לעצמו, והנביא הוא אדם לא שחווה חוויות מיסיות, אלא הנביא הוא אדם ששלוח לחברה, הוא אדם עם אחריות לחברה, והנביא בעצם הוא גדול המתפללים, כי תפילה היא לא כספומט, אני למדתי ביטוי חדש, סליחומט, אבל תפילה היא גם לא כספומט, זה לא, אני צריך משהו, אני אומר תתה וזה מגיע, ממש לא, כן? תפילה היא בעיקר קשר עם הקדוש ברוך הוא, והנביא יודע לתקשר עם ריבונו שם. הנביא, הקדוש ברוך הוא מדבר אליו, אז הוא אומר שאין רעשים בקו. אז ככל שאתה נביא גדול יותר, אתה פחות חושב על עצמך. אתה יותר דואג לאחי, אתה יכול יותר לדבר על ריבונו של עולם. הסיפור הגדול בתפילה הוא לדבר על הקדוש ברוך הוא. אני לא אעריך, אבל אני רק אגיד, אשתף אתכם, איך אני חווה את זה ומסביר את זה. זה כמו הקושי של מתבגרים לתקשר עם ההורים שלהם, אתם מכירים את זה? כאילו, כמה אתם מדברים עם ההורים? כשאתם מוציאים את המפתחות של האוטו, אתם יודעים לדבר עם ההורים? וואלה, פתאום אתם... נכון? נכון שאתם רוצים את המפתחות של האוטו, אבל האמת, אתם יודעים מה קורה כל פעם שאתם מבקשים את המפתחות של האוטו? מה באמת קורה? מה אתם אומרים לאבא ואמא? אבא, אמא, נכון? אז בואו לא נתפרס בשיעור הזה לכל תפילות, אני לא יכול, אבל אני רק עוד חוזר ואומר, התופעה, אני רוצה לסכם, כאילו התופעה של תפילה שמתוארת בתנ"ך ברוב המקרים, ושהתורה גם לא מצווה עליה, התורה לא מצווה על דברים שאיך הם צריכים להתרחש, אבילות מאיפה היא צריכה לנבוע, אתם יודעים? מתוך תאומות הקשר, בינך לבין הנפטר. תשובה צריכה לנבוע מחרתה, אי אפשר לצוות על חרת. תשובה, תפילה היא נובעת, אתה מרגיש תלוי בקדוש ברוך הוא. לא מצווים על דבר כזה, כלומר, היעדר הקבע הוא בצורה מאוד בהירה. מה הכוונה היעדר הקבע? התורה לא נתנה קבע לתפילה, אני חוזר לתוספתא מאיזה סיבה? קבע לא מתאים לתפילה כזאת. כלומר, הסיפור הוא לא רק שאין ציווי על תפילות קבע. הסיפור הגדול הוא שהתפילה שהתורה מצווה עליה היא תופעה אחרת מתפילת קבע. היא תופעת, התחנונים. תחנונים זה או שאתה מתחנן או שאתה לא מתחנן, זה קיים או לא קיים. בכל זאת, ברור לנו שגם חז"ל וגם רבינו הגדול הרמב"ם ניסו בכל כוחם לא לנתק את תפילות הקבע לגמרי ממה שקורה בתנ"ך. זה ברור. זה, מצד אחד זה משהו אחר, מצד שני, השאלה שננסה לברר קצת, לשאול ביחד, אז האם זה בריאה אחרת שאין לה קשר לתפילת התחנונים, או בכל זאת האם הם משוחחים? אבל לפני שננסה לבדוק אם זה מתקשר, קודם כל חשובה פעולת ההבחנה, כמו להבין שיש שתי תופעות שונות של תפילה. תרשו לי לחזור למשפט הפתיחה. מה שקשה לנו היום זה להתפלל תפילות קבע. זה האתגר שלנו. להתפלל תפילות תחנונים זה לא קשה. מה שקורה לנו היום זה שיש לנו פחות אירועים של תחנונים, זה מה שיש, אבל הם עדיין קיימים בחיים, הם עדיין קיימים. הם קיימים בכל מיני צמתים של חיים, זה, אתם לפני קרב, בדם אתם מכירים את הסיפור על פלוגה של גדוד 82, זה 188, שעובדים להיכנס לקרב בכפר סיל, כבר סופגים עבדות, ופתאום אחד מהבנים שלי, היו חבר'ה מישיבות הצפוניות, אומר, אני רוצה להגיד תפילה בקשר. וכולם מצטרפים, וטנקים אחד אחרי השני, כאן קודקוד, אמן, כאן משנה, אמן, כאן אחד, אמן, כאן אחד, כאילו, הלב מתפרץ שאתה מרגיש קרב, הלב מתפרץ שחולים, זה תמיד מתפרץ שאין שליטה. אני לא עצוב שלאדם המודרני יש יותר שליטה על חייו, שלא תבינו אותי, לא, אני לא עצוב על זה בכלל. אבל כשאתה לא מרגיש חלש, הלב לא מתפרץ, וכאן, אני אומר, נכנסים לתמונה מאוד עמוק, תפילות קבע. כשאני הולך לתוספתא, ואני מתחיל עכשיו לעשות לבד, מאיפה הגיעו תפילות הקבע? כאילו, קודם כל ברור בתוספתא, בואו נראה, לקחו את זה מאיפה? את מסגרת הקבע, אני חוזר את תחילת השיעור, מאיפה לקחו אותו? מאיפה? מקריאת שמע, שמתם לב? לקחו אותו מקריאת שמע, שהוא קבלת רום מלכות שמיים. אני אומר, משפט שאני מקווה שהוא מבטא משהו נכון, כשאני מעביר את הקבע לתפילה, אני בעצם משנה את פניה של התפילה. אחד מהדברים שמאוד עלו בלימוד בקריאת שמע, איך הוא נודד מהמיטה ומהקימה בבוקר, איך הוא נודד בתוך התפילות, בתוך שחרית וערבית, נכון? סליחת כולה לתפילה, זה הביטוי של זה. התוספת לפחות מתארת איך התפילה מתקרבת לקריאת שמע. אז כדי שתפילה תהיה כמו קריאת שמע, היא כבר לא תהיה תפילת התחנונים, היא צריכה להיות משהו דומה יותר לקריאת שמע. הם כנראה ייפגשו באמצע, כן? אבל זה קודם כל מסגרת אחת. ובין, התוספת נותנת לנו באופן ברור עוד מסגרת שיצקה את היסודות, וזה הזמנים, אני רואה בעליל שמול איזה מודל עמדו הזמנים? בעליל. מול, אי אפשר בכלל להתווכח על זה. מול מי? תעזור לי. מול הקורבנות, מול עולם בית המקדש. מפני מה אמרו תפילת השחר עד חצות? כן, תמיד ששחר קרב עד חצות. מפני מה אמרו תפילת מנחה עד הערב? כן, תמיד שבין הארבעים קרב עד הערב. התוספתא כבר לא יודעת להסביר את תפילת ערבית. כי אין לה קבע. והירושלמי ידע להגיד, והבבלי ידע להגיד, וכנגד איברים ובדרים, אבל זה מאוד ברור, מי שלומד תוספתא, שתפילות הקבע מוצבות לא על בסיס תפילות התחנונים של התנ"ך, אלא על בסיס מה? על בסיס צירוף של שני מודלים. המודל של הקבע של קריאת שמע, שמתחבר למסגרת של המקדש. זה מה שעומד מאחורי הדעה בגמרא בחבב עמוד ב' ובירושלמי, שהתפילות כנגד תמידים, נכון? אבל כנגד זה, בואו נקשיב, יש עוד דעה בגמרא, שהדעה הזאת, מה היא אומרת? תפילות? בואו נראה את הניסוח בבבלי ובירושלמי. איך זה כתוב בבבלי? תפילות אבות תקנום, שימו לב. ובירושלמי הניסוח, אני לפחות יותר מצליח להבין אותו, תפילות מאבות נמדום, שימו לב. בואו נעשה קצת להיכנס פה לתוך הכבשן. טוב, ברור לגמרי בדיון הזה שהתפילה גם כן היא לא מן התורה, אני חוזר, תפילות הקבע לא מן התורה. בסדר, מי שהספיק להכין, רמב״ם, רמב״ן, יודע, אין מי שחושב שתפילות הקבע דאורייתא. גם הרמב״ם לא. נכון? הגמרות שאומרות שתפילה דרבנן, הרמב״ם מפרש אותם, זאת הייתה טעות שלי, לא עושים אותו בנפרד, את הרמב״ם בספר המצוות, את פרט הסייגות, הרמב״ם אומר, כל הדרבנן, הכוונה הקבע. הקבע הוא הדרבנן. אין מי שחולק על זה. בכל זאת, אני חוזר על השאלה, אז אין תפילות הקבע בכל זאת מחוברות לתפילות המקראיות או לא, כן? כלומר, אם יש קשר בין התפילות, אז... אבל זה ברור שזה מתוקן, אבל דומני שהשאלה המרכזית היא לא השאלה ההיסטורית. אז מתי זה קרה? כאילו, אם זה מקורבנות, לדעתכם, מתי זה אמור לקרות? אם זה כנגד קורבנות, מתי זה אמור לקרות? אחרי חורבן הבית. אז קודם אריה נזכיר את דניאל. הרמב"ם אומר, עזרא עובד דינו, כשזה בעליל, מתחבר לו למה? נסיק לדייק יותר ברמב"ם, זה קשור ל... וואו, זה מתבלבל, עזרא עובד דינו, זה בנו את בית שני, אז למה צריך להתפלל? פה, שאלה טובה, בסדר? אני יכול לספר, ואני לא אכנס פה לעובי הקורה, שעולם המחקר של התפילה סער לפני כ-25 שנה, קצת יותר, כשגדול חוקרי התפילה, פרופסור עזרא פליישר, פרסם מאמר גדול שגרם לפולמוס אדיר, ולחילופי מאמרים ולוויכוחים אדירים, מאמר שנקרא לקדמניות תפילות החובה בישראל, מתי תוקנו תפילות הקבע, שמי שקורא את המאמר מעבר לשאלה ההיסטורית מתי, גם רואה באופן ברור שיש לפליישר תפיסה פנומנולוגית של מה זה תפילה. הוא אומר, התפילה באה לעולם, לדעתו, ואני ברשותכם לא פותח פה את הנושא, אולי בשיעורים ידונו בזה, לדעתו זה קורה בקרות חורבן בית שני, בבת אחת רבן גמליאל מתקן את התפילות, לכן גם בשאלת ענק בחקר נוסח התפילה, הוא משוכנע שהיה מה שיקרא אור טקסט, מה הכוונה? היה טקסט ראשוני שישר קבעו אותו, ולא מה שחשבים הרבה חוקרי תפילה אחרים, שזה התפתח בתהליך ארוך, 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 בסוף אמרו טוב, יש כל כך הרבה תפילות, אז בואו נעשה סדר. לדעתו, רבן גמליאל, כך הוא קורא את כל פרק רביעי, בבת אחת בא, אבל הנקודה המאוד בולטת היא לא רק השאלה ההיסטורית, שלא נבחן עכשיו את המקורות מבית שני או לא, גם בבית שני ברור, וגם פליישר מודה שאנשים התפללו, זה ברור, אני לא מדבר פה על אם מתפללים, אני מדבר אם יש תפילות קבע, אם יש נוסח קבוע, זמן קבוע, אבל יש תפיסה פרנולוגית של פלייטר, שתפילות קבע נועדו לענות על האתגר הגדול שקרה בעקבות זה. המילים, פלייטר היה פייטן גם בעצמו, יודעים, הוא זכה בפרס ישראל פעמיים. פעם אחת, כשהוא היה סיר ציון ברומניה, הבריחו שירים שלו מהכלא, אז הוא זכה על השירה שלו, ופעם שנייה על המחקרים שלו. וכל המאמרים שלו, זה נופת סופים לקרוא אותם בגלל היופי של העברית. אז פליישר, כשהוא בא לתאר מה קורה לדעתו ביבנה, הוא מדבר על אובדן בית חיינו, על אובדן הדבק שמקשר לא רק בין ישראל לאביהם שבשמיים, אלא גם בין היהודים אחד לשני, ובא רבן גמליאל ואמר, בוא נחבר את העם היהודי יחד. עיקר התפילות שפליישר חושב עליהם הן תפילות הציבור. ואם אני חושב על מודל תמידי, כן, אני חושב על מודל מרכזי של תפילות הציבור. פליישר במאמר אחר, שמנסה ללמוד את תפילת העמידה. אז פליישר טוען שהכל בקשות לאומיות, הכל. בשונה, בניגוד מוחלט למה שהרמב״ם כותב בהלכות תפילה פרק א', שזה מחולק בין צורכי איש ואיש לצורכי הציבור. הוא אומר, זה הכל תפילות לאומיות. ובעצם אני אגיד מה הצד השני של פליישר, זה לא עולם שמתפלל תפילות תחנונים. אתה לא מבקש כלום לדעתו. יש פה תפיסה פרולוגית. התפילה באה לעולם באיזה נקודת זמן שהמקדש נעלם. ובקבות זאת קבעו את תפילות הציבור, אבל הוא לא רואה שם איזו תנועה פנימית של רחמי שמתרחש. כנגד זה, כשאני הולך לתפילות קבועות, אני באמת רואה לרגד העיניים שלי תפילה אחרת לגמרי. כלומר, לבוא ולהגיד שהתפילות שלנו קשורות ואבות, זה לטבוע את הלבונה של התפילה, סליחה, זה מה שאמרתי עכשיו, שהיא גם יהיה בה רחמי. זה מה שבעצם נעשה, ובואו נזהם טיפה בגמרא. הגמרא, בדפוסים לפנינו, היא מאוד מאוד משונה. כי הגמרא מביאה את המחלוקת בין רבי יוסף רבי חנינא רשוע בן לוי, ואז היא אומרת, תניא קותי דרבי יוסף רבי חנינא, תניא קותי דרשוע בן לוי, ואז היא מביאה את הברייתא מהתוספתא, ומה היא מכריזה בקול גדול? תיופתא, דרבי יוסף רבי חנינא, תיופתא. מה זה התיופתא הזה? יש תניא קמתי. נכון? אבל הנה אני בכתבי היד הטובים, שמתי את תחילת הסוגיה בדף מאוקספורד, שם לא כתוב תניא קמתי דרבי יוסי ורבי חנינא, אלא מה כתוב שם? תפילות אבות תקנו, הכיצד? אברהם תיקן תפילת שחרית. כמו שימו לב שהתמונה שעולה פה לא רק פותרת את הבעיה של התיוקצה, אלא בוא נעמיד את המסגרת. בעצם אתה נעים, אתה ספקה. כשתיארה את תפילות הקבע, המודל שלה היה בית המקדש, וכל מי שלומד יודע שזה נכון. גם הגמרא, מה היא מכריזה? אתה לא יכול לחשוב שהמקדש לא עמד לנגד העיניים. אתה לא יכול לחשוב שהוא לא עמד. מוסף לא יכול להגיע משום מקום אחר. הזמנים מגיעים בעלים מבית המקדש. אבל כנראה שמשהו היה חסר לרבי יוסי ורבי חנינא, שאם מתארים תפילה רק כנגד תמידים, מה בעצם הוא לא מצא בפנים, הוא לא מצא את הרחם, הוא לא מצא את הלב, הוא לא מצא את האדם המתפלל, הוא פחד שנשתכנע מפליישר, הוא כאילו אמר, מה זה הדבר הזה? אז בניגוד מוחלט למסורת התנאית, שהיא ברור שהיא חושבת, אין ברייתא תנאית שחושבת שזה כנגד אבות, היה לו חשוב להוסיף את זה, כי התמיל, זה מה שהגמרא בעצם מציעה בסוגיה בחבב המודד, מה בעצם היא מציעה? מה בעצם האופן להסתכל על תפילות קבע? מה היא מציעה? שאבות הסדירו את היסודות של התפילה, ומה עשו חכמים אחר כך? נעזרו או השתמשו במודל המקדש כדי לארגן את המסגרת המדויקת. נכון? זה מה שהגמרא אומרת? כן או לא? אני לא יכול להתקדם אם אתם לא מסכימים איתי. ואני קורא את המילים של הגמרא. בסדר? תעזרו לי, אל תרדמו לי. בסדר? אומרת הגמרא בכבר המודבא, לעולם אין לך תפילות אבות תקנום, והשמחים הוא רבנות, הקורבנות. בסדר? מה בעצם הגמרא מציעה לרבי יוסי ורבי? זה ברור גם איך זה קרה. התמידים זה התנאים, ודאי ככה. ורבי יוסי בחיים התעקש להכניס את האבות. אם נשאל מה הוא כל כך התעקש להכניס את האבות, מה הוא כל כך התעקש? תעזרו לי. כי הוא לא מדמיין שהתפילות שלנו מתחילות בחורבן בית שני. הוא לא מדמיין את זה. כי התפילות, מאיפה הן מתחילות? מראשית ימיה של האומה. בוא נאמר את זה. מרגע שאדם מגלה את בוראו, מה בעצם אברהם אבינו עשה? מה הוא עושה? הוא מדבר על הקדוש ברוך הוא. הוא מתפלל אליו. גם בתפילת העמידה, איך חותכים אותה? אלוקינו ואלוקי אבותינו, אלוקי אברהם. התפילה לא מתחילה, לא במעמד הר סיני, לא ביציאת מצרים. קריאת שמע הולך ליציאת מצרים, נכון? רבית המעברת על אישור כללי, נכון? התפילה לא הולכת ליציאת מצרים, לא קריאת ג'אנסר, לא מעמד הר סיני. התפילה הולכת, אין יהודי שלא מתפלל. זה משהו שהוא נוכח, כמו שאני מכניס אבות לתוך התמהיל של תפילות הקבע, אני כאילו מכניס את התחנונים פנימה. אותו מתח במשנה, אם זה קבע או תחנונים, זה נכנס בתוך הסוגיה הזאת, באופן מאוד מאוד ברור, כן? אני מכניס את זה פנימה, שכמה מילים קצרות על איך למדו את זה מאברהם אבינו, כי זה גמרא מאוד קשה, אני לא יודע כמה... כן, איך יודעים שאברהם אבינו התפלל שחרית, שנאמר, וישקיע אברהם בבוקר למקום אשר עמד שם, אין עמידה אל התפילה. מעבור פנחס והתפלל. זה כמעט מזכיר את הבדיחה, איך יודעים שאברהם הלך עם כיפה? כי כתוב, הלך אברהם למסעיו, כן? כאילו, מה, לא מבין, מה אם הוא עומד? כל אחד שעומד הוא מתפלל? לא, אני שואל אתכם. מה אתה אומר? אתה קרוב, איך גם אתמול הרב כהן צד אותך, כן? כן, מעולה. אז עוד רעיון קצר של רבי יואל בן נון, ששיטתו כידוע בפרשנות המקרא היא לא תחינות. כן. בטח, מה?
זה קצת יהיה מחלוקת גם על הדבר הקודם.
בשמחה. אני ממש שמח, כאילו, מה פגעת בי? מה פתאום? עד רבה. אנחנו עומדים מול הגמרא, ועד רבה. דברי תורה הם כפטיש שפוצץ סלע, בסדר? שמעתם דרך אחת, ועכשיו עוד דרך, ונצטרך, אמרנו, זה שיעור פתיחה, נצטרך להיכנס ללימוד ולראות לאיפה אנחנו נוסעים, כאילו, איפה אנחנו מתחברים. ודאי שהרעיון שרב תמיר אומר, שזה לא שכל אחד מהאבות חזר על התפילה של קודמו, והוא ודאי נכון. כלומר, שלושת האבות מציבים לנו שלושה מודלים של תפילה. לא רק יש מילים שונות, גם בזמנים שונים. בעצם, שאלה שצריך לברר תוך כדי הלימוד, שחרית ומנחה, האם זו אותה עמידה לפני השם? ומה עם ערבית? מאיפה היא באה? ואולי להסביר מחדש את הכל. אמרתי, בתחילת השיעור, הוא זורק רעיון עוד, עד רבה. להסביר את הכל מחדש, כן? אני בכל זאת מרשה לעצמי להזכיר את ההצעה של הרב יואל, שהיא בעצם ביטוי של כל שיטת הלימוד שלו, בשונה מהרב ברויר שעבד בבחינות, הרב יואל בן נון, השיטה שלו היא עומק פשוטו של מקרא. בעצם הטענה שלו זה, כשאתה רוצה להבין פסוק, אתה יכול לקרוא אותו לבד, ואתה חושב שהוא אומר דבר אחד. תורת הבחינות מצטיינת בלגזור, ואתה יכול לראות אותו בהקשר. ודוגמה כאן, כשאברהם עומד שם לפני השם, ולא סתם הוא עומד, זה כל אחד שעומד מתפלל, אלא מה הוא עשה שם? זה בפרק שבו הוא מתפלל, או מתווכח, בסדר? מה שזה לא היה, אבל יש סדום. כלומר, יש שם תנועת תפילה. כשיעקב, דילגתי על יצחק לרגע, כשיעקב פוגע במקום, אז גם הוא מתפלל, הוא מתפלל בבוקר, אבל כשהוא קם בבוקר, והדר יעקב נדר למור, כן? יש, זה לא שאלה, זה מנותק מתפילה, כן? זה לא לגמרי מסביר, אני יודע, אבל כדאי להסתכל על ההקשר ועל הנסיבות, פה יעקב מתפלל מצרה אישית. מי שבאמת שונה הוא מכולם, ואריאל חשבתי שתבין את זה קודם, לא נורא, זה יצחק. יצחק יוצא לסוח בשדה, ואין שם שום צרה, שום כלום, כאילו, מי יודע מה הוא עשה שם? כדאי להזכיר פה, כדאי להעין בדברי הנציב, והעמק דבר, שהוא פחות או יותר אומר, איפה יצחק יצא לסוח בשדה? יודעים איפה? ובאר לחי רואה. יודעים מה קרה שם? שם המלאכים נתגלים. הוא אומר, יצחק היה אדם שהיה בעקדה, הוא יש קדוש, ויצחק הוא יוצא לשדה להתפלל. השדה רומז לבית המקדש, כלומר, בתוך האבות, התפילה של יצחק היא תפילת הכיסופים לקדוש ברוך הוא, שיכולה לא לבוא, לא בגלל צרות. גם זה קיים, כן? מה שלא יהיה הביאור, ואני אומר, יש לנו דברים להספיק, הדברים האלה, אנחנו נדון בהם ביחד, וגם נתווכח עליהם, כן? מה שכן, כן, הרבי תאמר, רצית להגיד משהו?
תפלל על הזיבות
שלו. נכון? תראו מה הנציב אומר שם, שרבקה ראתה אותו מתפלל, הדייט הראשון נורא חשוב. הוא אומר, מהרגע, אותו רגע, היא לא, היא פחדה ממנו, כי הרגיש את הקדושה שלו, היא לא יכולה לדבר איתו. תסתכלו שם בדברי הנציב, נכון? אני חוזר לפה. קשה מאוד הרי, בינינו, בוא נשים את זה יד על הלב, לחשוב שאברהם מתפלל שחרית, כי כל יום מתפללים שחרית. מישהו חושב ככה? מה פתאום? לא. הוא התפלל על זום. יצחק אולי. כן, באמת, יצחק הוא... אבל התפילה של יעקב שם, זה בתוך הקונטקסט, שהוא בורח מהבית. באמת, בירושלמי, מה ירושלמי אומר? לא אבות תקנום, אלא מה ירושלמי אומר? מאבות למדום. כלומר, אני רוצה קצת להסביר את המשפט הזה, מאבות למדום. זה לא בהכרח שהאבות התפללו את השחרית מנחה וערבית, אבל מה כן למדתי מאבות? ופה אני רוצה לשים יסוד אחד של התפילה. למדתי שאפשר להתפלל לקדוש ברוך הוא בבוקר. אני אומר גם בלשון המודל שהרב תמיר התווה פה, יש משהו בתפילת הבוקר, האיכות שלה, שאפשר את התפילה הזאת להתפלל לקדוש ברוך הוא, ואפשר להתפלל לקדוש ברוך הוא... לפנות ערב, אפשר להתפלל לקדוש ברוך הוא בתוך החושך. כלומר, אין לו שעות קבלה. בוא, אני אספר לכם סיפור, שאולי יוכיח את זה. פעם שמעתי את פרופסור רויאל סימון, סיפר את הסיפור על אבי, פרופסור עקיבא סימון, שיום אחד הלך ברחוב בן מימון בירושלים, ועבר ליד הבית של פרופסור גרשון שולם. והיה איזה נושא שהוא רצה להתייעץ איתו, לדבר איתו, והוא לא קבע איתו פגישה. הוא דפק בדלת, פקרת הדלת העוזרת התימניה, והוא אמר, אם את יכולה לבדוק אם ההר פרופסור הוא פנוי, אז היא אמרה לו, תיכנס. אז הוא אמר לה, תראי, לא קבעתי פגישה, אולי הוא עסוק. היא אמרה לו, תיכנס. הוא אמר לה, בכל זאת, כאילו, זה מנומס לבוא לבן אדם בעקבו הפגישה. אז היא אמרה לו, מה זה עסוק? אתה יודע מה הוא עושה כל היום? הוא יושב בחדר, הוא מוציא איזה ספר מהארון, הוא קורא בו איזה חצי שעה, הוא כותב שתי שורות באיזה כרטיס, ואחרי זה הוא מוחק חצי ממה שהוא כתב. הוא לא עושה כלום הפרופסור הזה, הוא לא עסוק. תיכנס! יש עולם עם שעות קבלה, עם משרה, אני זוכר בתירונות, אמרו לנו, יש לך, אתה רוצה לדבר עם המפקד? דרך הסמל, דרך המ"מ, דרך המ"פ, דרך המג"ד. כאילו, יש איזו היררכיה, כאילו, כשאתה בא לתפילה, זה מובן מאליו שאתה יכול להתפלל מתי שבא לך, כל היום, בבוקר, בצהריים, בערב, ישר בלשכה, כי פתחנו קודם, תפילה זה לדבר ישירות על הקדוש ברוך הוא. כלומר, תביאו מה הבשורה שהאבות הביאו לעולם, הבשורה שהאבות הביאו לעולם זה שאפשר להתפלל בבוקר, אפשר להתפלל בצהריים, אפשר להתפלל בערב. בלשון הרמב״ם, תראו מה הרמב״ם עשה במשנה תורה. מצד אחד, בפרק א' מלכות תפילה, איזה מודל ברור הרמב״ם הסביר את התארות התפילות, איזה מודל? תמידים, הוא כותב את זה, נכון? נכון או לא? בלכות מלכים, מה הוא כותב על אברהם אבינו, ראיתם את זה? והוא התפלל שחרית, הוא לא כותב שהוא ציווה, הוא תיקן, הוא התפלל שחרית, הוא סלל את הדרך. יש דבר כזה, כמו אם אני, הוא כותב על יצחק, שהלשון שם אני מודה, היא פחות בהירה, מה יש לרמב״ם להגיד שם? והוסיף תפילה אחרת, מה הכוונה? הוא תיקן או הוא, גם הוא התפלל תפילה, עוד פעם על יעקב, התפלל ערבית. כלומר, אם אני מנסה לסכם את האופן שבו אני מציע את התמהיל של תמידים ואבות, האבות סללו את הדרך, כלומר, האבות הראו שתפילה זה בכלל אפשרות. בשון הרמב"ן, אם הקשבתם טוב לרמב"ן שאומר שתפילה בעת צרה הוא מוכן להודות שהוא דאורייתא, אז אם הדאורייתא לא להתפלל, הוא לא כותב את זה. דאורייתא זה, אני קורא את לשון הרמב"ן, מילים מדהימות, ואולי יהיה מדרשם בתפילה, עיקר מן התורה, נמנה אותו במניינו של הרב, ונאמר שהיא מצווה לעת הצרות, אבל המצווה היא לא להתפלל. אי אפשר לצוות בעת צרה להתפלל. כי או שאם אתה חש בעת צרה, אתה יודע מה אתה עושה? אתה מתפלל. מה נפשך, כן? אבל הוא כותב שנאמין שהוא יתברך ויתעלה שומע תפילה, והוא המציל מן הצרות בתפילה או זכה. המצווה היא להאמין שיש ערך לתפילה. זה הדבר המצווה. המצווה היא להאמין לתפילה, להאמין שמישהו מקשיב. או בלשון הרמב"ן, קודם לכן, הרמב"ן אומר שעניין התפילה אינו חובה, ומידות חסד הבורא יתברך עלינו, ששומע ועונה בכל קוראינו אליו. זה חסד, תדעו, זה ממש מתנה. מתנה, שאני יכול לדבר על הקדוש ברוך הוא, והוא מקשיב. אז האבות מכניס לי את היסוד החזק הזה, בעצם האבות ממנו למדנו. האבות, גם כשאני מתפלל 18, הוא אומר, אלוקינו, אלוקי אבותינו, אני אומר, אברהם מתפלל, אז אני נכד שלו, גם אני יכול להתפלל. זה בעצם מה שאני אומר. אבל לארגן את המסגרת, כאילו, לעבור לקבע, כאן אני עושה משהו אחר, ופה אני מציב, המודל הזה דומני הוא אחר מהמודל של התוספתא. שימו לב, התוספתא אמרה, הקבע והתפילה מאיפה מגיע? הקבע מגיע מקריאת שמע, והתפילה מגיע מהקורבנות. ואילו הבבלי בעצם העולה ממנו רבי יוסף רבי חנין, והרמב"ם בוחר בזה, התפילה מגיעה מאיפה? לא מהקורבנות, התפילה מגיעה מאיפה? מהאבות, והקבע מגיע בבית המקדש. אתם איתי? זה התפילה, זה הקבע והתחנונים. כלומר, יש פה חיבור בין התפילה המקראית, שיש עדיין לברר היטב מה טיבה, ויש פה, באמיתו של דבר, שלושה מודלים מקראיים, לבין, אומרים לך כל יום. עכשיו, כדי לדייק את הדברים עוד, אני רוצה גם לציין שאולי שני המודלים האלה של אבות ותמידים, בעצם שולבו ביחד, אחרונים הציעו, אתם תראו את זה מהלך הלימוד, ואני ממש לא רוצה להיכנס לשום שוחה שהיא שייכת לשיעורים היומיים, ורק לציין שהגדולי האחרונים ראו את זה מבטבץ בכל מקום, כי בעצם יש פה מודל הרחמי ומודל הריטואל, הפולחן, הקבע. למשל, בשאלת הזמנים. איך קבעו את זמני התפילות? אז אם אני עובד עם תמידים, אני צריך לשאול, אותה הקריבו אותה תמיד. אם אני עובד עם אבות, אני צריך לשאול שאלות אחרות. יש את סבורים שאולי אין בכלל זמן באבות. עכשיו כל הזמן להתפלל. יש סבורים, עודים תשלומים, אולי המתח בתשלומים, מה הוא? אם אני אומר תפילות כנגד קורבנות, אז מה אומרים לי? עבר זמן לא מצל קורבנות. ואם אני חי בעולם הרחמי, אפשר כל היום? הנציב למשל אומר, מתי זמן תפילת שחרית מתחילה? המחלוקת דרך אגב בין האחרונים, בין הבית יוסף, פוסק להלכה, שולחן ערוך שזה בנצח חמה. פגשנו את זה כבר, נכון? לעומת זאת, הפרי חדש אומר, זה מתחיל כמו זמן התמיד. מתי היה זמן התמיד? לפני עמוד השעה, לפני הנץ החמה, למדנו את זה עם קריאת שמע. כן, היו קוראים קריאת שמע אחרי התמיד, זה הכל היה לפני הנץ, נכון? זה משעיר המזרח. הוא אומר, אם תפילות כנגד אבות, אולי הנץ, אם תפילה כנגד קורבנות, אז זמן מוקדם יותר. אז כמין האדירה שהנץ מאוחר, אנשים הולכים לעבודה, הם יכולים להתפלל לפני הנץ. תפילת ערבית רשות או לא? כן, מה מציע בני יהושע? לכאורה, זה תלוי בשאלה, אם זה אבות או תמידים. זה יבטבט לנו כל הזמן, הוקטורים האלו בתוך הלימוד, עד כמה התפילה היא לגמרי סגורה על מודל הקורבנות, עד כמה יש בצבוץ של יסודות, של רחמי, שבעצם לא נכון לכבול את התפילה, לא נכון להגיד, יש רק עכשיו אפשר, אני אומר, כשנלמד את מחלוקת רבי יהודה וחכמים, כדאי מאוד לשאול מה יסוד המחלוקת המשולשת שלהם, שבעצם שימו לב, לפי רבי יהודה יש הפסקות בזמני התפילה. כלומר, יש זמן שעד אליו אפשר להתפלל שחרית, ואחרי זה יש שעתיים שאי אפשר להתפלל כלום. אותו דבר קורה לו פלאק. לפי חכמים, יש לי חצי שעה בעייתית, אני יודע, אבל אנחנו לא מדבר עליה עכשיו. אתה יכול בעצם כל הזמן להתפלל. נגמר זמן שחרית, מתחיל זמן מנחה, נגמר. חצי שעה של שש עד שש במחצה, זה אתגר. שוב יומי נטפל בזה, בסדר? לא, האם יכול להיות שהמחלוקת הזאת סובבת על המתח הזה, על התנועה הזאת, שגם האמת, מה שאני מנסה בעצם להציע לכם, וברור לי שהרמב"ם בחר במודל הזה, שלא חייבים לבחור ולהגיד, או אני ריטואל, או אני תחנונים, אלא למיתו של דבר, מה חכמים עשו, הם שילבו ביניהם. זה רבי יוסי ברבי חנינה, שכלשון הגמרא, רבי יוסי ברבי חנינה אומר, אני חוזר, תפילות אבות תקנו, והסמכינו רבנן הקורבנות. שבאופן ברור, אני חושב שהדבר הזה עולה מאוד חזק במשנת הרמב"ם, שניסה לעשות דבר נוסף, וזה מאוד מאוד בקצרה. הרמב"ם התעקש שחייבים למנות את התפילה במניין המצוות. כלומר, קודם היה פה דיון, איפה התורה מצווה? לרמב"ם היה חשוב שהתורה תצווה. אני אומר לכם, ביחס לכל הקבוצה שהוזכרה קודם, לרמב"ם זה חשוב גם באבלות, הוא לומד שהאבלות היא דאורייתא. לרמב"ם זה חשוב בתשובה, ולרמב"ם זה חשוב גם באבלות. בכולם הרמב"ם מחפש פסוק, נורא מעניין לראות שכל הפסוקים של הרמב"ם שובים מעולם הקדושה, מעולם המקדש. את אבלות הרמב"ם לומד מתומן כהנים, אני לא יכול עכשיו לפרט את זה, שם לומדים אבלות, תשובה הוא לומד מבידוי על קורבנות, מבמדבר וב, ותפילה הוא לומד מפסוק, ועבדתם את השם אלוקיכם. משם הוא לומד את חובת התפילה. כשקם עליו פרחוכיה, הרמב"ן, מה הרמב"ן טוען? מה, אתה לא יודע גמרות? כמה גמרות הרמב"ן מצא שכתוב בהם של תפילות אל דרבנן? שלוש גמרות מפורשות, כן? דרבנן, 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 כן? הרמב"ן אומר, הספרי הזה שאתה טוען שהוא אומר להתפלל, בכלל לא ברור שזה מה שהספרי אומר. כן, הספרי מה אומר? ועבדתם את השם אלוקיכם, עובדיו בתורתו, בתפילתו. יש כל כך הרבה אופציות לעבוד את השם, נכון? איך הגעת מזה שמתפללים? זה אחד מהדרכים, כן? לא ברור מהספרי הזה, הוא באמת, מי שתסתכל בספר המצוות יותר, לא ברור ממנו מה, לא ברור ממנו באיזה תדירות מתפללים מדאורייתא, נכון? שמתם לב לעוד דבר, הרמב"ם כותב שמתפללים, מלכתחילה מתפללים במקדש, ראיתם את זה? זה כמעט ברור שאם מתפללים במקדש, אי אפשר להתפלל כל יום, כולם. לא כולם במקדש, כן? אבל הרמב"ם בספר המצוות, אני רוצה כאילו להבין למה לרמב"ם זה חשוב בכל המקומות האלה, שזה יהיה במניין המצוות. עם כזו יצירתיות, זה בין היתר, כי כנראה הרמב"ם חשב שמה שבמניין המצוות זו תופעה, זה לא הבדל במקור, אם הקדוש ברוך הוא ציווה אותי או חכמים. גם הרמב"ם אומר שחכמים תקנו את כל תפילות הקבע. אבל מה הנקודה? שמה שמצוי בתורה זו תופעה אחרת מתופעה שלא מצויה בתורה. אבל מבחינה פנומנולוגית, הרמב"ם אמר, אני רוצה שהתפילה הזאת היא תהיה פנימה. עכשיו, פה קורה תנועה שהיא תנועה כשנפגשים באמצע. זה גם צובע את התפילה באופן מסוים. כאילו, שימו לב שלרמב"ם, דבר כרגע על ספר המצוות, התפילה מה היא? היא לעבוד את השם. זאת הנקודה. אבל הוא צועה צעד קדימה יותר במשנה תורה. כי במשנה התורה הוא לא מסתפק בלהגיד שהתפילה היא ועבדתם את השם אלוקיכם, הוא עושה שם עוד מהלכים. קודם כל, הרמב"ם שם מכניס דבר באמצע בספר המצוות, שהמצווה דאורייתא להתפלל באיזה תדירות? בכל יום. זה לא מאוד ברור מאיפה הוא שאב את זה. מאיפה הוא שאב את זה שבכל יום? אני רק אזכיר בהערה מאוד קצרה, שהלכות תפילה הם בספר אהבה, שמה מלכד את ספר אהבה? מה רעיון האהבה הרמב"מיסטי? רעיון האהבה הרמב"מיסטי הוא לזכור את השם תמיד, וספר אהבה נותן כלים ליהודי להנחיח את הקדוש ברוך הוא באופן תמידי בחייו, דרך קריאת שמע, דרך תפילה, דרך תפילים, דרך מזוזה, דרך עולם הברכות. ותפילה בספר אהבה בעצם חוזרת לה, שהיא חייבת להיות תמידית, אחרת היא לא יכולה להיות בספר אהבה, ובכל יום הוא קשור בהבנה שהתפילה היא קשורה לאהבת השם. אז התוספת הזאת של בכל יום, סבי הרב ז"ל, שהיה מאוד מאוד מאוהב בתפילת רחמי, המציע כרוגה אקסיסטנציאליסט, שהרמב"ם באמת חושב שהתפילות בכל יום בנויות על תפילה בעת צרה, מהסיבה הפשוטה, שמי שבאמת אקסיסטנציאליסט, מה יש לו כל בוקר, כשהוא קם בבוקר, וגם בצהריים וגם בערב, מה יש לו, אתם יודעים? יש לו את המשבר האקסיסטנציאליסטי. אני לא רוצה לייאש אתכם, בסדר? אבל הוא מדבר על זה שכל תפילה בעת צרה. אני לא מסיר שלי את המשברים האלה כל יום, לפעמים יש לי, בסדר? כל יום, בדיוק בשלוש ברבע. ואני באמת, קשה לי לקבל את הרעיון הזה שתפילות קבע הם בגלל התחושה של העת צרה. כן, ברור לי שלרמב"ם היה מאוד חשוב שהעבודה תהיה עבודה, תפילה שקשורה בתפילת הלב, זה כן ברור לי. וזה רואים מאוד יפה, אנחנו נסיים עוד שתי דקות, כן, הרמב"ם כותב בכותרת של תחילת הלכות תפילה, שימו לב לאיזה תוספת הוא הוסיף כאן. מצוות עשה להתפלל בכל יום, שנאמר ועבדתם את השם אלוקיכם, מפי השמוע אמרו שהעבודה הזו היא תפילה. ונאמר, ולעבדו בכל לבבכם, אמרו חכמים, איזו עבודה שבלב זו תפילה. אני כמו ששואלים בגמרא, מה יבוא אומר, אני שואל מה יבוא נאמר, מה הכוונה? למה הרמב"ם לא נעצר ב... ועבדתם את השם אלוקיכם, זה הפסוק שהוא מביא בספר המצוות, מפי השמוע אמרו שהעבודה הזו היא תפילה. שמה, לא, נגמר. מה הוא מוסיף בה ונאמר? תגידו לי אתם, מה הוא מוסיף בה ונאמר? הוא מוסיף נקודה ענקית, מרכזית, שלא כתובה בספר המצוות, שתפילה היא לא רק לעבוד את השם, אלא איך לעבוד את השם? בכל לבבכם. שמים לב? שהיא עבודה שבלב. בעצם מה נאמר ברמב"ם בכותרת ללכות תפילה? מהי תפילת קבע? היא עבודה, והיא מה עוד? היא עבודה שבלב. מצוין, אבל מה קרה, אבל מה קרה שנוסף הזמן במשנה תורה? אני מקבל את זה, אני רוצה גם להסביר את זה, אני חושב שהרעיון נכון. אתם יודעים מה נותן לתפילה כל יום? כשהתפילה, אם תפילה היא פעולה, אבל אתם את השם אלוהים, איך אתה יודע שזה כל יום? אבל אם תפילה היא בכל לבבכם, עבודה שבלב, אז מה בעצם עיקר התפילה? הוא לא למלמל את המילים. מה עיקר התפילה? התודעה, התנועה הפנימית. תנועה פנימית של ספר אהבה, משהו שקורה בלב, התודעה היא ברצף, היא בכל יום. אבל הרמב"ם פה מציב מסגרת, שכך אני מציע להסתכל בעיני רבנו הרמב"ם, שהיא עבודה ועבודה שבלב. היא עבודה נגד תמידים, יש לה סדרים, יש לה זמנים, יש לה תפילות, אבל היא עיקרה היא עבודה שבלב. מה היה בתפילה המקראית הקדומה שהרמב"ם מתאר אותה? היא הייתה יותר עבודה שבלב. כלומר, מי שקורא עכשיו בעיניים האלה את פרק א' ללכות תפילה, בתפילה המקראית אנשים יפללו כל יום כשזה בא מהלב, אבל באיזה שעה שהלב יתעורר. מה הם אמרו לקדוש ברוך הוא? מה שהם רצו. לא מדויק. הרמב"ם כותב זה שהמבנה, המזכרת הייתה גם בתפילה הקדומה. אבל העבודה התחילה כעבודה שבלב, ומה הוא גם רוצה לומר לנו? גם היום כשאנחנו מתפללים, מה אנחנו צריכים לשאוף? לעבודה שבלב. אבל הרמב"ם, ופה נסיים בזה, כשהרמב"ם שואל, אני חוזר לחידה, אז למה עשו תפילות קבע? בוא נשאר בעבודה שבלב. במילים די פשוטות הרמב"ם אומר, כי זה לא עובד. אתם באמת רוצים להתפלל רק שזה עובד? אז הרמב״ם כשהוא כותב על הנוסח, הרמב״ם אומר, אנשים לא יודעים מה להגיד. עכשיו, זה רמב״ם מאוד מאתגר. אתם מביא את הפסוקים בעזרה, שהם לא יודעים לדבר עברית, השודית, מה? אבל הרמב״ם, פחות או יותר אומר, המחשבות לא היו מסודרות, ואני באמת שואל בלב שלם, אני שואל, אני אענה את זה רק על עצמי, לו לא היו תפילות כאב, היינו מתפללים, כמה, באיזו תדירות, מה היינו אומרים? בעצם העבודה, הקיום שלה, המהות שלה, היא העבודה שבלב, אבל לו היינו משאירים את זה לעצמנו, לו לא היה הלכה, לו לא היה עבודה, לו לא היה מסגרת, זה פשוט לא היינו מתפללים, לא היינו יודעים מה ואיך וכולי. הקבע נכנס כמסגרת כדי לייצר את הפורמט הזה של העבודה שבלב, שהיא תבוא לידי ביטוי. זה הצירוף בין האבות לבין התמידים, זה הצירוף בין הרחמי לבין המסגרת, ובעצם האתגר, ובזה אנחנו מסיימים, כן, להתאהב בקבע. כי אני אומר משהו על קבע, דברים שלא קבועים בחיים שלי, אני פשוט לא עושה אותם. אבל דברים שחשובים לי, אני הופך אותם לחלק מסדר היום. זה נכון לזוגיות? זוגיות בנויה על רומנטיקה, על עבודה שבלב. אבל היא ממוסדת, ויש לה מסגרת. זה נכון על עוד דברים. אנחנו הופכים לקבע מה שחשוב, ואנחנו באמת בכל התחומים האלה, גם זוגיות, הולכת כל הזמן על המתח בין השגרה לבין הצורך ורענן ורומנטיקה ועוד דברים, כן? ובעצם הרעיון של תפילות קבע זה שכל יום יהודי הולך ועומד לפני ריבונו של עולם, ומה הוא עושה? קודם כל הוא זוכה לדבר אליו. זה חסד, זה זכות אדירה. אנחנו שואפים שזה יבוא מהלב. אבל אם רק נחכה כל היום ללב זה לא עובד, אבל מה כן אנחנו צריכים לשאוף? אני מקווה שהלימוד פה יפתח את הלב, שאנחנו נתחיל כעבודה. אני בא לשחריס, יש חובה לפעל שחריס, אני בא למינכה כי צריך, אבל מה יקרה לי? בעזרת השם, העבודה תהיה עבודה שבלב, שתהליך של פתיחת הלב, תהליך שמתפלל בכניסה לפרק תפילת השחר, שנזכה שהלימוד שלנו יעורר בקרבנו את אהבת השם, ואת היכולת לעמוד לפניו יתברך, לדבר אליו. תודה.